הראייה השכלית אשר אמר שמחייב מסדר ההשתלשלות הריבוי מן האחד. אז זה ידע התורה הנאמנה שאמר בנים אתם לאשר אלוקיך. אבל זה משפט ראשון מקשר אותנו לסוגיה של, פרק י' ופרק ג', ודיברנו על סוגיית ההשתלשלות הריבוי מן האחד. בפרק ג' דיברנו על זה שאם העולם הוא עולם של ריבוי, איפה נמצאת בו האחדות האלוקית? הוא אמר, היא נמצאת בראשית, היא נמצאת בשורש של העולם. בפרק י' אמר על הסביר שהשורש של העולם שבו נמצאת המגמה האלוקית זה עם ישראל. הוא קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. הוא הראשית, הוא השורש, הוא חי את המגמה האלוקית שהיא השורש של כל הריבוי. כן, כל הכוחות, כל החלים השונים, הכוחות השונים. ואז הכוחות כך, עבר הזמן. אז במשפט הראשון פה הוא מזכיר לנו את זה, כן, שעסקנו בסוגיות של ההשתלשלות, הריבוי מן האחד. איך כל העולם, כל הגוונים שלו, כל הריבוי שלו הוא בעצם עניינו לגלות מגמה אלוקית אחת. מגמה אלוקית אחת שהיא חיה בישראל. אומר המהר"ל עכשיו, בתחילת הפרק, הדבר הזה בא לידי ביטוי במושג מאוד ייחודי שבו התורה משתמשת, אולי אנחנו כבר רגילים אליו, אבל המהר"ל מאיר את עינינו ומתבונן בו, והוא המושג של בנים אתם לאשר אלוקיך. כן, של שם ישראל נקרא בנים, בנים של מקום. זה נשמע כאילו לנו כבר מוכר ורגיל, אבל באמת זה מושג מהפכני. כן, כמעט גובל ב... איזה עבודה זרה, כמו זה בנים של השם. השם, מציאות אלוקית, כן? העליונה, הבלתי מוגבלת, מה זה בנים של השם? זה מושג מבהיל. אומר המהר"ל, זה מה שתמור בתוך המושג הזה. אז בוא נראה מה מוסגר. ויש לך להבין בשם הנכבד הזה, מה שנקראו ישראל, בנים להשם. וזה כי אין ספק. כי הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם ידבר. ואין הנמצאים מתדמים יחד, רק כי יש מושפע מאמיתת עצמו, ויש שאינו. כך לפי ריחוק הנמצאים, לפי קרובותם, אליו יתברך. המהר"ל אומר, לא פה משפע, ומתי הוא יפתח את זה יותר, אבל הוא אומר ככה, כל הנמצאים, כל הנבראים, הם עלולים ומושפעים מהשם ידבר. נכון? זאת אומרת, ודאי. כן. ואתה מחיה את כולם, מצווה השמיים לך משתחווים. אז כל הנמצאים הם עלולים ומושפעים מהשם ידבר. אבל, הוא אומר, יש בזה מדרגות שונות מאוד, באיזה הקשר? אין הנמצאים מדמים יחד. זה לא באותה מדרגה. למרות שכולם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא וכולם, ואתה מחיה את כולם. כן, ברגע אחד, אחרי שהוא היה מסלק את חיותו, אז לא היה שום דבר. אבל זה לא באותה מדרגה. אין הנמצאים מדמים יחד. הם לא נמצאים באותה סקאלה, באותה מדרגה. למה? רק יש מושפע מאמיתת עצמו, ויש אינו כן. זאת אומרת, יש השפעה שהיא קליטה ישירה של האמת האלוקית, ויש אינו כן. שגם הנבראים שהם לא קולטים את רצונו יתברך, ואולי הם מלחמים נגד רצונו, מעכבים את רצונו, וגם הם מתחיים ממנו, נכון? אתה מחיה את כולם. כן? הוא יוצר אור ורואה חושך, עושה שלום, הוא ורואה רע. גם הרע וגם העיכובים, והכל הוא חלק מהתוכנית האלוקית שבסוף של דבר הוציאה לפועל את הטוב. אבל מצד מדרגת הנבראים, יש נבראים שקולטים את המדרגה האלוקית וחיים אותה. ראשון המהר"ל מושפעים מאמיתת עצמו, היינו, כן, מקושרים בקשר ישיר ומתחיים מהטוב האלוקי בצורה ישירה. ויש שאינו. רמח"ל קורא לזה השפעה של פנים בפנים והשפעה של אחוריים. כן, כמו שמלך, כן, את השרים שלו, שקרובים אליו, אז הוא מזמין אותם ואוכל איתם בפנים בפנים, משפיע עליהם השפעה ישירה. ויש עבדים או אסירים, כל מיני כאלה שהמלך מחיה אותם, אבל זורק להם לאחוריים, כן? הוא לא רוצה, הוא, אין, אין לו קשר איתם פנים לפנים. אלא אחוריים, כן? זאת אומרת, זה התחיות שהיא על פי הרצון של המלך, אבל לא על פי קשר עם המלך, לא על פי שייכות לרצון. ולזה יש מדרגות שונות לגמרי. מצד אחד, כל הנבראים מתחיים על מיטת עצמו, אבל יש כאלה שמתחיים בצורה ישירה מהמיטת עצמו, ויש שאינו. ובזה יש כמובן חלוקה גדולה. והנה ישראל, אומה זאת, מושפעים ממנו יתברך, מהמיטת עצמו יתברך. עם ישראל יש לו את הקשר הכי ישיר, פנים לפנים. דיבר איתכם השם. ובדבר זה יש, ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחיבור השם יתברך. אז זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים. בנים, כפי מה שאמרה להם, מתרגם לנו, אלו שמחוברים בקשר הישיר והקרוב ביותר, אלא בואו נתברך, כמו שבן, כן, אם דיברנו על המלך, יש לו שרים, יש לו עבדים, יש לו... אבל יש לו את הבן, את הבן שהוא איתו ממש בקרבה הכי גדולה, בחיבור הכי גדולה, בהשפעה הכי גדולה, בקליטה הכי גדולה. ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים, כן? אלו שיש להם קליטה הכי עמוקה, הכי מקורית, הכי קרובה אל רצון השם. ונקראו בשם בני בכורי. אומר המהר"ל, לא רק שהם נקראו בנים, אלא הרבה יותר מזה, בני בכורי. למה בני בכורי זה הרבה יותר מזה? כי שם בני אמר על שנמצא מהמיטת עצמו. ומצד שם הזה, אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד. כי אפשר שיבד בנים לאחד. והצירוף השם לשניים, אינו צירוף גמור ומיוחד. לאף כי אין אומה עוד נקנית בן על השם יתברך יותר מישראל. כל מקום שם בן אינו כל כך הצירוף אליו, כיוון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים. ולכך נקראו ישראל בני בכורים, כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים. ומזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו בנים. כי השם יתברך הוא אחד בעצמו, ומאחר כי הבן הוא מן המיטת עצמו, אשר המיטת עצמו הוא אחד, לכן בנו גם כן הוא אחד. אז מה מבטא המושג בנים? זה בעלי הקשר הכי קרוב, כן, אל האבא, נכון? אלה שיודעים לקלוט ולהתחבר ולהשתייך לרצון של אבא בצורה הכי עמוקה. אבל בבנים עדיין יכול להיות שיש כמה בנים. יש, כן, יש אפשרויות לאבא עם כמה בנים. ואפילו אם יש לו כרגע רק בן אחד איתו בבית, אבל תיאורטית. אז זה לא קשר ייחודי, אבל כשהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל בני בכורים, דהיינו, רק אתם, יש לכם את הייחודיות, אין שני בכורות. את אותה ייחודיות של בנים יש לכם בצורה ייחודית שאין לאף אומה. את אומה שיש לה יכולת קליטה ישירה וקרובה ועמוקה לרצון השם, באופן בלעדי, באופן שלאף אומה אין את היכולת הזאת. זה בעצם מה שאתם אומרים במושג בני בכורים. כן, שבא ללמד אותנו, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איזה כישרון, איזה שייכות. וזה מבוא על מה שאמרו במדרש, כי השם יתברך מעיד על ישראל שהם אחד. פירוש זה, כי מאחר כי ישראל הם מן עמיתת עצמו יתברך, והוא יתברך אחד, וכך אשר הוא מושפע עם איתו יתברך הוא אחד. אבל שאר אומות שאף שהם מושפעים מהשם יתברך, כל מקום אינם מושפעים מעמיתת עצמו, רק ישראל מושפעים מעמיתת עצמו. כן, אז מה הוא אומר? שהביטוי הזה, מי קיימך ישראל גוי אחד בארץ, כן, כי שאנחנו קוראים לא אחד, אף הוא קורא לנו אחד. שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, ואנחנו השם אלוקים השם אחד. יכולים להתכוון לומר אחד ולא שניים, אלא אחד יחיד ומיוחד. כן, אחד ולא שניים, הכוונה, כן, הרומאים, או היהודי עבוד הזרה, חשבו שיש הרבה אלילים, אנחנו יודעים שיש אחד, מה שנקרא מונותאיזם, כן, אל אחד. זה עוד לא החידוש של עם ישראל. הרומאים למשל, הם היו בהתחלה עובדי אלילים, האמינו בריבוי של אלילים, אז הם הגיעו למסקנה, יש אל אחד. כן, ואז הם הפכו להיות נוצרים. אבל עדיין, האל האחד שלהם הוא אחד ולא שניים. אבל הוא לא אחד שכולל הכל. הוא לא אחד יחיד ומצא. ובמילה זה נשאר עדיין בתפיסה של עבודה זרה, לכן גם יכול להתגשם על פי כל התפיסות המעוותות האלו של הגשמת האל וכו'. כי אחד זה לא מספר, כשאנחנו אומרים השם אלוקים השם אחד. אנחנו לא באים לומר מספר, אנחנו באים לומר שהכל כלול בו, שהכל ממנו, שהכל מאמיתת ממצאו. אחד יחיד ומיוחד. ומהבחינה הזאת, כך גם הקדוש ברוך הוא קורא לנו גוי אחד בארץ. לא אחד כמו בן שכרגע אין עוד מתחרים, אלא שאין אפשרות שיהיו מתחרים. אחד יחיד ומיוחד כאילו. כמו הקדוש ברוך הוא לנו. רק העם הזה יש לו קליטה של רצון השם. כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, עם ישראל יכול. רק עם ישראל יכול להיות מושפע מאמיתת עצמו, לקלוט את מלוא הנשגבות של הרצון האלוקי ולחיות. בסדר? אז עד כאן, בעצם מה ביארנו עד כאן? שם בן ובני בכורי. שם בן, הקליטה של אמיתת עצמו, הסברנו שיש מי שמתחייב מאמיתת עצמו ויש מי שמתחייב מבחינת אחוריים מאמיתת עצמו. בן, מי שמתחייב מאמיתת עצמו, דהיינו מהחיבור לרצון האלוקי בצורה הכי גדולה והכי קרובה. בן בכור, בני בכורי, מי שאין כדוגמתו ביכולת לקליטה של הרצון האלוקי. כן? זה ההגדרה של עם ישראל. בסדר? עד כאן? ודבר זה, כמו שאמרנו, כי אי אפשר שלא תהיה אומה אחת שהיא ראשית, והיא נבראה בראשונה מן השם יתברך. ולכך נקראת אומה זאת, ונקראת בכור גם כן, כי הבכור הוא ראשית, ובשביל אותו ראשית נראה הכל כמו שהוא מחייב השכל. גם בשביל שהבכור הוא אחד, כי אי אפשר שיהיה שני בכורים אחד, כי אי אפשר שיהיה לשם יתברך שניים שם ראשית. מאחר שהוא יתברך אחד, לא יושפע ממנו בראשונה, והוא עיקר המציאות רק אחד. ובשביל זה הראשית יושפע אחר כך תוספות עליו כמו שפירשתי. זאת אומרת, הבכור יש בו את שני הממדים, הוא גם הראשית, והוא גם הבלעדי, אין שני בכורים. כך עם ישראל הוא הראשית של הכל, נושא בתוכות המגמה הבראשיתית של העולם, ואין עוד אפשרות של מישהו אחר שיוכל לקלוט ולשאת בתוכו את המגמה הזאת. ודבר זה מורה על הקישור והחיבור שאין לו פירוט כלל. כי אם לא היה אומה הזאת נקראת בני בכורי על שם שהוא אחד, היו לו שני בנים, והיה לאחד מן השניים החיבור הגמור. שהרי יש לו חיבור אל השני, אותו חיבור שיש לו אל השני, אין לו לזה. ואם כן, אין זה חיבור גמור. אבל כיוון שהם נקראים בני בכורי והבכור הוא אחד, מורה שיש כאן חיבור גמור, לפי שהם מושפעים אמיתת עצמו. ולחיבור הזה אי אפשר שיהיה לו פירוט כלל, וכי יהיה שינוי לאמיתת עצמו, והכל נרמז בשם הנכבד הזה שנקראו בנים, והדברים האלה גדולים מאוד מאוד. אפשר לומר שבביטוי הפשוט הזה, בני בכורי, המהר"ל, סוג שאוסף את כל מה שהוא בנה עד כאן. כן? כי בעצם, מה אמר עליהם? התחלנו מנצח ישראל לבאר, כן, שעם ישראל הוא נצחי, גם בגלות וגם בגאולה, נכון? הנצחיות מתבטאת בזה שהם תמיד, יש להם גם בגלות איזה מנגנון כזה שיחזיר אותם להיות אומה אחת בארצה, ואמרנו, אחת בארצה ועצמאית, נכון? זה השלושת המרכיבים שדיברנו בפרק א'. וגם כשאנחנו בגלות, יש תמיד מנגנון שישמור עלינו, להחזיר אותנו למדרגתנו. ואז באר המהר"ל, למה? מה נקודת החוסן הזאת? מה נקודת החוזק הזאת שעם ישראל תמיד כמו השמיים והארץ, נשבע את זה בפסוק שם בירמיהו, כן? כמו כי מהשמיים והארץ, אתם תמורים, קיימים, מאיפה זה מגיע? מאיזה יסוד זה מגיע? ואז מסביר המהר"ל לפרק ג', יש בנו בעולם הזה התבוננות תיאולוגית שהיא מורכבת, איפה האחדות האלוקית? האחדות האלוקית לא נמצאת בפרטים החיצוניים, הפרטים החיצוניים הם מלאים בבלגן, אלא האחדות האלוקית נמצאת בשורש שלנו, במגמה שלנו. ממילא העולם חייב שיהיה לו מגמה חיה, נצחית, טהורה, שהיא הביטוי, היא הביטוי המדויק, ההעתק, החיות של הרצון האלוקי, ואז כל העולם לאט לאט יגלה אותה בפרטים השונים, פרק י' במגמה הפנימית הזאת של העולם היא חיה בישראל, היא חיה בישראל, לכן עם ישראל הוא הביטוי הנצחי של האחדות האלוקית בעולם, וכל זה מקופל וטמון בשם בני בכור. בני בכור, מי שחי את רצון השם, העם שחי את רצון השם, את קרבתו, את מגמתו, בצורה הבלעדית, בצורה בראשיתית, בצורה שתיתן העולם את כל הביטויים שמכאן ואילך הם יגלו את זה. כל כוחות החיים, כל כישרונות החיים, כל העמים כולם ילכו ויגלו את את המגמת הליבה הזאת שנמצאת חיה בתוך עם ישראל. בסדר, אז זה מי בחור ישראל. עכשיו המהר"ל ייכנס פה לגמרא במסכת קידושין, כאן זה היה הקדמה כל זה לביאור של מה זה מושג בנים, כן, מה זה המושג בנים, אתם לאשר אלוקיכם, וגם המהר"ל ייכנס איתנו כדרכו למדרש חז"ל במסכת קידושין, במחלוקת גדולה בין שני גדולי התנאים, רבי יהודה ורבי מאיר, סביב המושג הזה של בנים. כן? סביב המושג הזה של בנים. עד כמה היותנו בנים, עד כמה זה נצחי, האם זה תלוי במעשים, לא תלוי במעשים, כן? מה שנקרא הבירור של סגולת ישראל, כן? של הנצחיות של סגולת ישראל. שזה יסוד, אתה מבין שזה היסוד הכי ליבי, אני חושב, גם בתפיסת המהר"ל, בתפיסת הרב, בתפיסת הכוזרים, כן? מי שממקם את כל אמונת ישראל, קודם כל בשורש של אמון בסגולת ישראל. ככל שהאמון בסגולת ישראל הוא ליבת התודעה שלנו, זה מה שנותן כוח לכן לאחוז בתורה ולאחוז בגאולה, כי אתה יודע, יש פה איזה אוצר חיים שהוא השורש של כל העולם, וכל העולם ילך וכל העולם יברא בשבילו, כל העולם יגלה אותו, כל התורה היא בשביל לגלות. זאת אומרת, אין לזה שום הפסק, אין לזה שום ייאוש, זה השורש הפנימי של כל העולם. וממילא האחיזה שלנו בתורה ובמצוות זה הכל כדי לגלות את השורש האדיר הזה של סגולת ישראל, שהוא השורש של כל העולם. זה הליבה פה של שלנו. אז בסדר, אנחנו הולכים למדרש מסכת קידושין. ובפרק כמה זה קידושין. בנים אתם והשם אלוקיכם. אם זה הפסוק שבו התחיל המאמר. אז הוא מודיע לנו, אתם בנים של השם. רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים מן הגבלים, בא רבי יהודה ואומר, בואו נסייג את זה. בנים זה שם תואר מאוד נכבד, כמו שאמר המהר"ל, אבל הוא גם דורש. אז מתי אתם נקראים בנים? בזמן שאתם נוהגים מן הגבלים. כך אומר רבי יהודה. זאת אומרת, זה כן תלוי באיזשהו מקום, במעשים, בהתנהגות שלכם. רק אז אתם ראויים לשם בנים. רבי מאיר אומר, בין כך וכך רואים בנים. כאן רבי מאיר יוצא למלחמה, ואתם תראו ממש יש פה מלחמה גדולה בין רבי יהודה לרבי מאיר. הרב ציוד הרבה להזכיר את המלחמה הזאת. עומד הרבי מאיר על רגליו, כן? רבי מאיר שכתוב עליו שתוכו אכל וקליפתו זרק, כן? שם עם אישה ונבויה, אבל כן, אין לו את המבט תמיד, המבט הפנימי, לראות את התוך. אומר רבי מאיר, בין כך וכך קוראים בנים. שנאמר, בנים שחלים. מביא עכשיו רבי מאיר כמה ראיות לדבריו. כן, מביא כמה פסוקים. שגם כשעם ישראל הוא, כן, יורד ממדרגתו ולא מתנהג כמו בנים, עדיין נקראים בנים. פסוק ראשון, בנים שחלים. גם כשאנחנו שחלים, נקראים בנים. ואומר, פסוק נוסף, בנים לא אמון בהם. כן, גם כשהם בהם אמון, הם בנים. ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים, גם כשמשחיתים, נקראים בנים. ואומר, והיה במקום אשר יאמר לא עמי, למרות שכאילו יש פה זהב אמינא, אלה לא עמי, אלה לא מתנהגים כמו עם של השם, יאמר להם בני אל חי, עדיין קוראים בנים. אז מביא פה רבי מאיר, כמה, ארבעה פסוקים, נכון? ארבעה פסוקים לבסס את דבריו. שגם כשעם ישראל שחלים, מרעים, משחיתים, עדיין נקראים בכל הפסוקים האלו שמתארים מצבים לא טובים של עם ישראל, עדיין עם ישראל נקראים בהם. ואת הגמרא, מהי ואומר? מה אומר, מהי ואומר הכוונה? למה צריך ואומר ואומר? למה צריך כל כך הרבה פסוקים? הבנו את הרעיון, למה רבי מאיר ככה נותן לנו ריבוי של פסוקים? אומרת הגמרא, וכי תאם הבנים שחלים ודמקרי בנים, בנים לא אמון בהם, לא נקראו בנים. תלמוד אומר, בנים לא אמון. זאת אומרת, הגמרא הולכת ומסגירה שיש פה איזושהי הדרגה. הייתי חושב שרק כשהם שחלים נקראים בנים, אבל כשהם לא אמון, כשאין בהם אמון, זה כבר מדרגה חריפה יותר של מרידה, אולי אז כבר לא נקראים בנים. תלמוד אומר, בנים לא אמון. וכי תאם הבנים לא אמון בהם, הם יקראו בנים, אבל פלחי לעבודה זרה לא יקראו בנים. בסדר, כשאין בהם אמון, נקראים בנים. אבל אולי אם מגיעים לעבודה זרה, שזה ממש מרידה חמורה יותר, אז לא נקראים בנים. עמוד לומר, זרע מרעים, בנים משחיתים. השחיתים, השחיתים פה זה עבודה זרה. וכי דעים הבנים מעל אלו מקרי, ואם נאמר, טוב, אולי נקראים בנים, אבל בנים, בנים צ'וקמקים, אבל לא בנים מעולים. לכן בא הפסוק האחרון, תלמוד לומר, והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם, יאמר בני אל חי. בני אל חי, כלומר בנים מעולים, בנים השם שמח בהם. אז רואים בגמרא שיש פה איזושהי הדרגה שהמהר"ל יברר אותה, כן? אבל רבי מאיר חשוב לו להסביר את זה, ולכן בכוונה הוא מביא את הפסוקים אחד יותר חריף מהשני, כדי להראות שבכל המצבים עם ישראל נקראים בנים שלנו. עכשיו מסביר המהר"ל, בהרו בזה. כי לדעת רבי יהודה, כיוון שבשם בנים הצירוף היותר שיש לישראל אל אביהם שבשמיים, אם אין עושים מעשה בנים, אין ראויים הם בשם הזה, שכבר בטל השם הנכבד הזה. רב יהודה, יש בול, עם ישראל, כן, עושה מעשים קשים. אז לא ראויים לשם הנכבד הזה. נגיד בדיוק הפוך מבנים. אז לא ראויים לשם הנכבד הזה. ולדעת רבי מאיר, אינו כך. אנחנו נראה בהמשך שהמהר"ל גם את רבי יהודה יסיים, יש לו חידוש גם לדעת רבי יהודה. אבל קודם כל זה נראה שבאמת רבי יהודה אומר, כן, שם בנים הוא שם תואר של כבוד, אבל אם אנחנו מפשלים בגדול, לא ראויים לו. ולדעת רבי מאיר אינו כך. כי שם בן נאמר על שהוא יתברך אב ואילה לישראל. ואם ישראל שרו ופרשו מנביהם, זהו מצד העלול עצמו. אבל מה שהוא יתברך אילה להם, לדבר זה אין עשרה כלל. כי אין העשרה שלהם אך מצד העלול עצמו, ולא מצד העילה. לכך בכל עניין יקראו בנים. פגשנו פה את המושגים, נכון? עילה ועלול? נכון? פגשנו זה בהקדמה. עילה זה הסיבה, זה המקור, זה הקדוש ברוך הוא. עלול זה הנברא, שהוא עלול מהעילה. הוא נברא מהעילה, הסיבה. אומר המהר"ל, שם בנים מסתיר בתוכו עוד טובה. עד עכשיו דיברנו על התובנה שבן הוא הכי קשור, הכי מחובר לאבא, אפילו בן בכור שאין כמותו. עוד נקודה שתמונה בשם בן, זה שזה מערכת יחסים שהיא לא מתחילה מהבחירה. היא לא מתחילה מהבחירה, והיא בכלל לא תלויה בעלול אלא רק בעילה. נכון? אף אחד לא שאל את הבן אם הוא רוצה להיוולד, אם הוא רוצה להיוולד להורים האלה. זה לא נעשה ממנו, זה נעשה מלמעלה. זאת אומרת, א' לא נעשה מהעלול, אלא מהעילה, ב' זה לא קשר שמתחיל מהבחירה, אלא מקשר חמור. וזו תובנה נוספת שתמונה בתוך המושג בנים. כן? זאת אומרת, אומר המהר"ל בלשונו, מסביר רבי מאיר, תקשיב למושג בנים, שם בן נאמר שהוא יתברך אב ועילה לישראל. זה מציאות שמתחילה מהאבא. האבא מוליד את הבנים, והקדוש ברוך הוא עילה לישראל, הוא האבינו שבשמיים, וזה לא מתחיל מאיתנו ולא תלוי בנו. ואם ישראל שרו ופרשו, אנחנו לא מתנהגים כמו בנים, אבל זה רק מה שאנחנו מתנהגים, זה רק היכולת שלנו לשתף פעולה עם העובדה הזאת, אבל העובדה נשארת עובדה. העובדה שאנחנו בנים של השם מצידו, כמו שזה נכון במשל, זה נכון בנמשל. הבן יכול לבחור להתנתק ולהתנהג לא כמו בן, אבל הוא עדיין בן. הוא עדיין בן. לכן מצד העילה אין איזה עשרה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בנים, הווה אומר, זה מתחיל ממני, וזה קשר נצחי, וזה קשר חיים, שלא מתחיל מהמעשים שלכם. ככה מסביר רבי מאיר את הפסוק. אין איזה עשרה כלל. כי אין העשרה שלהם, מה שאנחנו מתנהגים לא בסדר, זה רק מצד העלול, זה מצידנו, הנברא. לא מצד העילה, לא מצד הקדוש ברוך הוא, לכך בכל עניין יקראו בנים. זה קודם כל הדיוק של רבי מאיר במושג בן. אומר רבי מאיר לרבי יהודה, מושג בן מלמד אותנו שזה לא מתחיל מהמעשים, שלא מתחיל מהעידן. וכאמר רבי מאיר, לא זה שבלבד שנקראו בנים כאשר הם שכלים, פירוש שכלים, כאשר הם נעדרים החוכמה שראוי שיהיה להם, ובשביל להיעדר קניין החוכמה אין ראוי שיתבטל מהם שם בנים. כי כאשר הם חוטאים בשגגה שלא יבינו בשביל היעדר החוכמה, זה סולק שהם בנים. אבל אינם פושעים שהם מזידים, יודעים את ריבונם, ועם כל זה חוטאים. אז אמר, כי עוד יותר מזה, שגם כאשר הם פושעים במזיד נקראים אלה שהם בנים, שנאמר, בנים לא אמון. הוא מתחיל להסביר לנו פה עכשיו את ההדרגה שרבי מאיר יצר עם הפסוקים. הפסוק הראשון זה בנים שחלים. שחלים עדיין מבטא היעדר חוכמה, אבל לא מזיד. לא לומדים, לא מתעמקים, לא מספיק מבינים, לא לומדים אמונה, לא קולטים את הגודל שיש בנו, אבל זה ממילא, כן, המציאות היא קטנה, והולכים בקטנות ונופלים בחטאים, אבל זה מתחיל משגגה, זה מתחיל משחלים, מחוסר חוכמה. אבל כשיש ממש מרד מתוך הכרה ומתוך מזיד, אולי שם כבר לא יקראו בנים, אז זה בפסוק בנים לא אמון. הרי אף שהאב הוא מוכיח ומלמד ומזהיר את בניו, ויודעים הבנים את אביו, זה כבר לא בגדר מזיד. ואם זה אין אמון בהם, מכל מקום שם בנים עליהם, ולא זה בלבד, אלא אף הם דבקים לגמרי בעבודה זרה, זה כבר הפסוק השלישי, שזה לא רק חטאים נגד רצון השם במזיד, אלא זה בדבר הכי חמור בעבודה זרה, זה החלפת השם יתברך כביכול. ויוצאים במעשיהם מן הקדוש ברוך הוא להיות דבקים באלוקי נכר. ובדבר זה היה ראוי לומר שהתבטל שם בנים אשר הם מצטרפים לשם יתברך, כמו צירוף הבן אל אביו. אז זה אמר שגם בעניין זה נקראו בנים אל השם יתברך. וכל זה מפני כי אין שייך ביטול לעניין זה אשר נקראו ישראל בנים. כי שם בנים מצד אשר השם יתברך הוא עילה להם כמו האב שהוא עילה אל הבן, והוא מצד עצמו של האב. ודבר זה אין שינוי לו בכל חטא אשר יעשו, תהיה החטא מה שהוא. שכל חטא שהוא עשרה מן השם יתברך, הכל הוא מצד העלול. אבל מצד כי הוא יתברך עילה להם, דבר זה הוא מצד עמידת עצמו. כן? אז אנחנו הולכים פה לחטא הכי חריף, שהוא מבטא לא רק מזין, הוא מבטא מרד, הוא מבטא ממש החלפה של השם בעבודה זרה, ואין שום דבר שיסיר מהם שם בנים. שום דבר אומר, הרעל, שום חטא, שום... אין לזה ביטוי. אין לזה ביטוי. הרעל הזה הוא כמובן שורש אדיר מאוד, כן, לאמון בעם ישראל, במיוחד בדורות כשלנו, שעם ישראל בוחר לא ללכת בדרכי השם. זה מאוד קל, כן, לאבד את המבט, את המבט המאמין, את המבט שרואה בפנים את החיבור להשם יתברך. הרעל אומר, זה קיים שם בפנים. כך הוא מסביר דעת רבי מאיר, וקודם כל הפי פשט למה רואים שרבי מאיר פה הוא יוצא עם ידו על העניונה, עם כל ההוכחות שהוא מביא, אז אנחנו תראו שהוא באיזשהו מקום אומר שגם רבי יהודה באיזשהו מקום חצי מודל, אנחנו נראה בהמשך. אבל אומר המהר"ל, זה בא ללמד אותנו שבכל חטא, כל מקום שעם ישראל נופל, כל מקום שעם ישראל חוטא, כל מה שאפילו במזיד, אפילו במקומות הכי גרועים והכי נוראים, עדיין בפנים נמצאת. נמצאת שכינה, נמצאת אהבת השם, נמצאת קדושה, נמצאת קשר גדול למה שעולם, שהוא מוסתר, ושהוא, אנחנו כואבים כמובן את הבחירה לא טובה, את המציאות החיצונית הלא טובה, אבל קודם כל, אנחנו מתמלאים בהכרה מה זה עם ישראל. וממילא באמון שהטבע הזה עתיד לצאת אל הפועל. בסדר? כאן? אז לכן יש פה גם את ההדרגה, כן, של הפסוקים, להגיד עד כמה זה קיצוני, עד כמה זה חריף. כל מדרגה כזו שרבי מאיר הולך איתה, לכאורה זה איזושהי הבאמים אשר צצה בדרך כלל, שצצה בנפשות, כן? שטוב, בסדר, אלה אפשר לקבל אותם, אבל להם שמה, כן, שבכלל הם גם כאלה וגם כאלה וגם... זאת אומרת, כל פעם תמיד יהיה הבאמינה שאומר, בסדר, יד החילוני ידוע, אז אפשר לקבל החילוני ההוא, זה שזה, ברוך השם גם יש... הדורות משתבחים בפעמים בקיצוניות הטומאה או רבי מאיר ידע מראש שיהיה לנו כל מיני אבאמינות כאלה. טוב, אולי לקטלג, אלה בסדר, אלה לא, אלה כן ציונים, אלה לא ציונים, אלה כן נורמליים, אלה כן תיאוריים, לא יודע. אומר רבי מאיר, ודאי שיש מדרגות בתוך עם ישראל, אבל שם ישראל קרוי עליהם, ושם בנים קרוי עליהם. טוב, הבנים, אבל בנים שוקמקים. כאן בא הפסוק האחרון, זה לא בנים תשמעותים. ומפני כי עדיין יש לומר, כי אף אם ישראל הם בנים של הסיבה הראשונה, הם דבר חסר כאשר הם חוטאים. ועל זה אמר כי נקראו בני מעלה, כדכתיב במקום אשר יאמר לו עמי אתם, יאמר בני אל חי אתם. ודבר זה שרוצה לומר שהם בנים ואין חיסרון, כי החיסרון גם כן הוא מצד ישראל. שם העלול מצד, מצד הזה הוא החטא. על השם יתברך שהוא העילה, ברא ישראל בלא חטא. כי הדבר שהוא מצד העלול, יש הסרה. כי יסיר לב האבן מעל ליבם, מאחר שאין זה רק מצד העלול. ועוד יותר מופלא מה שאמר הלומר, שמצד השם יתברך, מצד הבריאה האלוקית, לא רק שמתאים בנים, אלא שם אין חיסרון. אין חיסרון בנשמת ישראל, וכל החטאים, וכל הנפילות, וכל התומעות, וכל ה... זה הכל מצד, מצד העלול. ודאי שזה הכל, זה חיסרון גדול. לחפר על החיסרון הזה, לשוב על החיסרון הזה, והחיסרון הזה מעכב את הגאולה, ומכאיב, והכל. אבל נדע שבפנים יש שם נשמות אדירות של טוב אלוקי, שכזו הוא חפץ בכל אחד ואחד בישראל. כי יש בתוכו נשמות אלוקיות אדירות בלי חיסרון. כמו גדולי הצדיקים, כל אחד ואחד מישראל יש פה בפנים נשמה אלוקית אדירה, אדירה, ללא חיסרון. וכל החיסרונות הם מצד הביטוי הגלוי. ולכן כמה, זה עוד יותר אמור לייצר, לייצר רצון וכאב ורחמים על, 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 כל, על כל נפש בישראל שחוטאת. ככל שהיא חוטאת יותר, אנחנו הרחמים עליה עוד יותר. אם אין לו היה חוטא, אז הוא כבר עבוד, הוא כבר... הקלקול הוא פנימי, וכן, הלך עליו. אז בסדר, מה לעשות? בחר בדרך הזאת, הוא הלך לאיבוד, הוא כבר... אבל פה יש, יש בן של השם בפנים. יש פה בן של השם, נשמה גדולה ואדירה ועצומה. זה מה אמר, ככה אנחנו צריכים להתבונן לכל יהודים. מין עבודה פנימית כזאת, לנתק בין הצד של החסרונות, שמאוד כואב וחסר, ויש עליו אחריות, וצריך לחזור בתשובה עליו וכו'. לבין מה אנחנו רואים פה בעומק, מה קיים פה בפנים. בכל נשמה של יהודי יש מציאות עליונה ואדירה ללא חטא. ללא חטא. ממילא יש לזה השלכה אדירה. כי הדבר שהוא מצד העלול, יש הסרה. מה כבר יש הסרה? אפשר לחזור. אפשר לחזור ולתקן. אם הקלקול היה פנימי, אז טוב, זה גמור, זה כבר אין לזה הסרה. אבל בריס הרי שבפנים, אל תראו מי שאני שחרחורת, ששתפת מישם, יש כל הקלקולים, הם קלקולים חיצוניים, כל הממדים הלא טובים. אבל בפנים, אז איך כתוב שבהמשך יריעות שלמה? אז הרש"י אומר, כמו יריעות שהן נעשות מאובקות או כהות, והן מחפשים אותן והן חוזרות להיות לבנות. אז יש לזה הסרה, כי מבפנים כל הזמן נשאר הכל קדוש וטהור ושלם. כן. קודם כל, הרב אומר באור התשובה שגם כפתה לי לדברים שקיבלו במשימה של הרמב״ם אפשר רק אתם יכולה לדברים את התשובה שדברים שהתשובה יותר מוקבת על הסוג אחר אבל איזו הוכחות, אני חושב, כמו מקומות שחתר לו תחת כיסת הגוד, כן? מקומות שכאילו אין, כאילו דרך התשובה חסומה, אבל כל החסומה זה מי שלא מתאמץ, כן? אבל יש חתירות מתחת כיסא הגבות. ככה הרב כותב קוראן שבו בתשובה, כבדה לדברים שהרמב"ם כותב עליהם שם התשובה, אומר לנו קוראן שלהם. נראות התשובה, פרק י"ז, כן, כלומר, זה ודאי שיש חסימות אדירות, כן, יש חסימות אדירות. אבל מבעד לכל זה, יש את ישראל לכפי שחטא ישראל. למה רק עוד פרק בגלל? נראה בהמשך, בזאת השם אחת, חברי אחד קובעים פה בתוך הפרק, קובעים כאן בגדת תקנה. למדת מגדת תקנה עכשיו? כן, למדת אותה בזאת השם. ותראו מה, אחריו נשען על המערל, ממש, כל השיטת הרב נשענת על המערל הזה. ולא, זה לא רק במערל, זה תניא ל"ב וכל גדולי ישראל, אבל כאן זה צורה מאוד מאוד תקיפה, ממש הלב של כל כזה. וגם את הרב מסביר הרב כך. בסדר? וזה כמובן לא אמור להקרות את ליבנו מהכאב על החטאים ועל החסרונות ועל היקובים שהדבר הזה יוצר ועל החפוך, לפעמים זה אפילו יותר כואב. כי כשיש חזיר שהוא תמיד מבפנים, אז אם הוא מתלכלך בבוץ, זה לא נורא. אבל כשיש בן של מלך שמתלכלך בבוץ, לפעמים הכאב על החילול השם הוא יותר גדול. אבל עדיין צריך לדעת שזה בן של מלך. היה סיפור כזה של הרשש, הרשש הקדוש, רבי שלום הרבי, על מגדולה מקובלים, על המתימן, התגלה פתאום כגדול המקובלים בארץ ישראל, היה תופעה מיוחדת מאוד, רבי שלום הרבי. אז פעם בא אליו איזה מוסלמי, אמר לו, אנחנו יותר קדושים מכם. א', אנחנו מתבלים 5 פעמים ביום, אתם מתבלים 3 פעמים ביום. אפילו יש שם כמה ראיות, אנחנו מתבלים בקול גדול, אתם בלחש, אנחנו ככה, אתם ככה. אמר לו הרשש הקדוש, ההבדל ביניכם לבינינו זה כמו ההבדל בין תרנגולת לצפרדע. מה קשור? הוא אמר לו ככה, תרנגולת, היא נמצאת כל הזמן בהשפטות, מחפשת לאוכל שם בכל מיני מקומות, אבל, ולכן היא מתלכלכת, אבל מבפנים היא טהורה, אפשר לנקות אותה, ומבפנים היא קשירה וטהורה. הצפרדע כל היום בתוך המים, טובלת כל היום בתוך המקווה, ואף על פי כן היא בפנים מצמאה. אתם יכולים לצעוק על הרגבר מהבוקר עד הערב, כן, צפרדע, צפרדע זה דבר שתמר בשורש. כן, כמו שאנחנו רואים, שהצעקות האלה לא הופכות גם להיות יותר טהורים ומוסריים. אז זה היסוד פה של המערב, כן? שבני בכורי ישראל, וישראל כפי שחטא ישראל הוא, ודבר שהוא מצד העלול, דהיינו, זה לא מצד הבריאה האלוקית, מצד הבריאה האלוקית, כל יהודי זה נשמה אלוקית אדירה ללא חיסרון, מצד העלול יש חיסרון, אבל החידוש הגדול והריפוי הגדול לדבר הזה, שיש לזה הסרה. אפשר להסיר את החיסרון, כי החיסרון הוא חיצון. כן, כמו התרנגולת הזאת, אפשר לנקות אותה ולגלות את העוף הטהור שנמצא בפנים. לכך נקראו ישראל בני מעלים. כי מצד שנבראו מן העילה, הם בתכלית הטוב. ואם הלכו אחר יצרם, אין זה מצד עצמם, רק הוא דבר מקרה. מה כלומר דבר מקרה? לא שאנחנו לא לוקחים על זה החיים. אבל זה מקרה, הכוונה, זה צדדי, זה לא נקודת החיים שלנו. זה לא ביטוי של העצמיות האמיתית שלנו. כמו שהתבהר בפרק שאחר זה. כל מקום, כיוון שהם טובים מצד עצמם, שכך נבראו מן השם יתברך בשלמות, בשביל זה נקראו בני מעלים. בתחילת בריאתם היה בטוב ובשלמות. רק כי אחר כך מצד עצמם נעשו רעים. ולדבר זה יש סילוק והסרה מן החטא, כי ישובו מדרכם. ודבר שהוא על עניין שתחילתו טוב וסופו טוב, אף אגב שבאמצע אינו טוב, נחשב כאילו היה טוב מראשיתו עד הסוף. וכך אמור ז"ל, ליאן פיקח ומתחרש וחזר ולהתפקח, דבי כאילו היה פיקח מראש ועד סוף. מה הכוונה? מה היסוד הזה פה שמוסיף פה המהר"ל? אומר המהר"ל, אנחנו יודעים מצד אחד שעם ישראל הם טובים בשורש, כן? טובים בצורה נצחית ושלמה בשורש. דבר נוסף שאנחנו יודעים, שהם גם, כיוון שזה השורש, השורש הזה עתיד להתגלות. נצח ישראל לא ישקר, וכל הטוב הזה עתיד להתגלות בצורה שלנו. אז הדבר ששורשו בטוב, וסופו בטוב. הדבר ששורשו בטוב, וסופו בטוב, נחשב לו, אומר המהר"ל, כאילו גם האמצע הוא טוב. מה זה כאילו? אבל האמצע הוא לא טוב. נכון? למה זה נחשב כאילו האמצע הוא טוב? אלא, אני חושב שהכוונה היא כזאת. כי יש דבר שהוא שורשו טוב, ואתה יודע שהעתיד שלו טוב, מה זה אומר? שכל האמצע זה התבררות של הטוב. כן? זאת אומרת, למה עם ישראל עושה דברים, לפעמים דברים נראים ממש ההפך, כי זה הכל ברורים של חיפוש, זה הכל ברורים של מי אנחנו, מה אנחנו. וכשאנחנו לא מספיק מבינים את העצמיים שלנו, אנחנו מסתבכים איתה, כמו ילד שנמצא בתהליכי ברור כזה של גיל ההתבגרות, מייסה מכאן, מייסה משם, בסוף כל הניסיונות האלה עוזרים לו ללמוד מי הוא. עוזרים לו ללכת לגלות, ופתאום מה שהתברר בסוף, פתאום הוא הופך להיות ילד טוב כזה וחמוד. גם באמצע זה היה חלק ממנו, רק זה היה צריך לעבור דרך כל מיני ברורים לא פשוטים, כדי שהוא יוכל דרך הברורים האלה בסוף להגיע לאמיתת עצמו. לכן גם עם ישראל, גם השלבים הפחות סימפטיים, הרחוקים, המסובכים, זה שלבים שעם ישראל מברר את עצמו. והוא מברר את עצמו לפעמים בצורה כואבת, בצורה מאוד כנה, הוא לא מוכן לקבל שום דבר כנקודת מוצא, הוא רוצה באמת לברר את הבירורים הכי אמיתיים, הכי נוקבים, ללכת עם האמת ולברר אותה, לצעוק אותה, לפעמים למרוד בה כדי לברר אותה ולבדוק מה אמיתי, מה נכון, מה אמיתת חייו. ולכן גם האמצע הוא שייך לדעתי. וזה עם שהוא לא מחפש את הנוחות, אלא הוא באמת מחפש את אמיתת עצמו, שהוא עדיין לא מצא אותה. זה נראה באמת הרבה פעמים רע, וזה גם מציאות כואבת, כן? אבל זה האמון ברצח ישראל, כן? שדבר ששורשו בטוב, אז גם ברוח החיים שאנחנו עוברים הם חלק מהתבררות הטוב הזאת שהולכת ונחשפת בתוכנו. בסדר? עד כאן? אז אני אוסיף עוד משפט, למרות שרציתי שנגיע על זה, אבל לא נגיע, אני רק אגיד את זה ככה, כדי שלא יצא ככה בחיסרון. המהר"ל אומר בהמשך, שגם רבי יהודה, כל המחלוקת שלו הייתה על הפרטים ולא על האומה. זאת אומרת, רבי יהודה סובר שכפרטים יכול להיות מצב כזה שאדם כל כך יחטא וכל כך יתנתק מהישראל שבו, שהוא כבר יאבד אליו כל קשר ולא יהיה ראוי שיקבע על השם בו. אבל כלל ישראל אין דבר כזה. אין דבר כזה. ויש פרטים שיכולים להיות כן, במקום כזה שהם כל כך נפקו את עצמם, כל כך מרדו, והם יודעים את קונם, ומורדים בו, וכן, וגם על זה, כן, פעם היה איזה מישהו אמר לרב קוק, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, אמר לרב קוק, בקדוש ברוך הוא שאתה מכיר גם אני כופר. בעצם צריך, שלהיות כופר צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא ואז לכפור. עיקר הבעיה שלא יודעים ולא מכירים ולא לומדים בעומק. ואף על פי כן אומר המהר"ל כל מה שרבי יהודה בא לומר זה בפרטי. אבל נצח ישראל, שזה עם אלוקי נצחי, שאין לו הפסד, הוא בנים של השם, כל מה שאמר רבי ערך, זה בנה שגם רבי יהודה אמר. כן, כך אומר רבי מהמשך. ובצד הפרטים הוא אומר, יש, ורבי מאיר אומר, אין דבר, אפילו בצד הפרטים, כמו שרבי מאיר נלחם כל הזמן על אישה ונבויה, שהוא מבטא את כל ה... את כל הדברים שיש פה, הוא גם ידע את קונו, וגם הרז, וגם הלך למקומות הכי רחוקים. ואף על פי כן רבי מאיר כן, נלחם תוכו אכל את מפתו זרק, גם אותו נלחם לתקן, כתוב שהוא המשיך ככה, גם אחרי שהגישה בן אבויה עוד נפטר מן העולם, היה יוצא אש מהקבר שלו. ככה כביטוי של האש של גיהנום שבה הוא נשרף. ורבי מאיר נלחם כל חייו כדי... תקן, כשאבי אמר שאני אעלה לשמיים, ואני לקח אותי, תקן אותו וקח את הרע שלו, אם אני נפטר, אז הפסיק האש. זאת אומרת, הצליח לתקן אפילו את נשמתו של אבי שלום אבי. אבל מאיר נלחם על הפרטים. אין דבר כזה, אפילו היהודי האחרון, נראה התלוש ביותר, גם עליו רבי מאיר יילחם, שיהיה לו חיבור לקדוש ברוך הוא. רבי יהודה אומר, בפרטים יש גבול שכבר יש ניתוק. אם ניתוק הוא כזה... כזה מהותי, אבל הכלל ישראל. בסדר? רקוד ורובות.